רדיו של ישראל. שדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, שיעות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, מעניין עם דרור בוקצ'ין. רגע, רגע, עכשיו?
אצלי מצוין, איך אצלך?
נהדר.
לא הייתי פה שבוע שעבר.
הדלת לא פתחה לך כי הגעת גם מוקדם.
זה בשביל ריקו.
זה בערבל ריקו, לא יהיה. צהריים טובים, מיכל, מעניינים. רגע, רגע, עכשיו?
מצבים.
מה קורה, מיכל, צהריים טובים?
צהריים מצוינים, שלומכם רבותיי.
רבותיי, הגענו לרדיו, כן. אז ברוכה הבאה לפרלמנט הנדלן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, מיכל אביב.
אכן.
אכן. אז מי זאת מיכל ככה? אנחנו מכירים, אני חושב, שהוא 8 שנים בפייסבוק, איכשהו.
כן.
ואמרתי, טוב,
אנחנו מכירים 10 שנים.
אתם מכירים 10 שנים.
ולא בפייסבוק.
ולא בפייסבוק.
דרור מכיר אותי ממש ממש מתחילת הדרך.
של דרור, או שלה?
של שנינו.
כן.
טוב. נספר את זה, נראה לי שאנחנו ניתן על זה קצת.
לא, אנחנו צריכים לדעת בדיוק, כי...
מיכל אבל, הפוקוס עליה.
כן, אז מי זאת מיכל?
טוב, אז מיכל אביב, אני גר ביבנה, נשואה, שתי בנות. לתחום הנדלן נכנסתי לפני קרוב ל-10 שנים, ב-2013. לא הגעתי בכלל עם רקע של תחום הנדלן, גם הדרך שלי להיכנס לתחום הנדלן לא הייתה קונבנציונלית. עשיתי תואר בתקשורת, והייתי מנהלת מרקום בחברת סטארט-אפ, והתעסקתי בגיוס משקיעים. בעברי לפני זה התעסקתי בכל מה שקשור לתפקידי מחירות וניהול מחירות, ולנדלן הגעתי במקרה, או שלא.
מה זה במקרה?
אז באמת בסטארט-אפ שעבדתי, הייתי ככה יד ימינו של היזם, והתעסקנו הרבה בגיוס משקיעים, ובסוף באמת גייסנו משקיע, והיה מדהים, ומצאתי את עצמי יוצאת לתערוכות בחול, ועוד רגע אקזיט, וממש happy happy joy joy. עד שיום אחד, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, הגעתי למשרדים, ובמשרדים לא היה אף אחד, בתמימותי התקשרתי למזכירה, אף אחד לא ענה לי, מצאתי את עצמי התקשרת ליזם שאמר לי, שוב המשקיע הסתכסכו, וכרגע אנחנו נכנסים לחלט, אני לא אשכח שנכנסתי לגוגל.
חלט?
כן, נכנסתי לגוגל כדי לראות מה זה חלט, כי חשבתי שאני לא שומעת טוב. ואז הבנתי שזו חופשה ללא תשלום, זה לא כמו שעברנו את הקורונה, והיום זה כזה מושג שגור, זה היה לי לא ברור. ואז חיפשתי את עצמי אחר כך עוד איזה 8 חודשים, והתגלגלתי לעוד איזה בית תוכנה, וממנו נפלטתי. רק שאז כבר הייתי בהיריון, וגיסי שניהל משרת תיווך, של רשת תיווך, שם הכרתי את דרור, רשת תיווך גדולה, שם רימקס, הוא ניהל משרד באזור השפלה, והציע לי לבוא לעבוד איתו, הוא אמר לי, תקשיבי, אני רוצה כאילו להרים את המשרד, תבואי, תעזרי לי לגייס אנשים, לעבוד, בואי נעשה דברים ביחד, לא הבנתי כל כך מה הוא רוצה, גם לא הכרתי את העולם הזה בכלל, גם לא הבנתי למה צריך לגייס אנשים כל הזמן, למה הם נפלטים, כאילו,
למה הם נפלטים?
לא הבנתי את הקשר. ואני זוכרת שאמרתי לו, תשמע, אבל אני לא מגיעה מ-HR, כי אני הגעתי מהייטק לפני זה. אז זוכרת שצחק לי בפרצוף, הוא אמר לי, HR, שמי HR, לא יודע מה אמרת, אבל התפקיד שאנחנו לגייס עצמאים, התפקיד שאנחנו לעזור להרים את המשרד, בואי, את בן אדם טוטלי, וגם ככה את בהיריון, כאילו, מי ייקח אותך? בואי.
אין לך מה לעשות, בואי אלינו.
תנסי, אין לך מה לעשות, בואי. מה, אנחנו שני לא יכולים להצליח פה, בואי ניתן איזה צ'אנס. וככה התחילה החוויה שלי עם תחום הנדלן. הגעתי אליו למשרד, ובאמת אחרי 3 שנים נהפכנו להיות המשרד הכי גדול באזור השפלה. היה לנו כבר בשלב הזה 25 סוכנים, היה לנו באמת
שעל באמת עסקת שם יותר,
התעסקת
שם יותר בכל ההליך של גיוס וקידום פיתוח המשרד.
גיוס, הדרכות במשרד, ליווי של הסוכנים, תמיכה שלהם.
לא עסקת שם בהליך של תיווך כמו
ש... אף פעם לא הייתי מתווכת פרופר, אם זאת השאלה.
כן.
אז לא הגעתי כמתווכת פרופר ולא התעסקתי בתיווך פרופר. מה שמניע אותי ומדליק אותי זה להניע אנשים קדימה. זה תמיד היה זה, להשפיע עליהם בצומת דרכים בחייהם. ומשם לקחתי את זה הכי רחוק שידעתי לקחת את זה. בהמשך, כשהמשרד נמכר ואני יצאתי להיות עצמאית, אז גם הלכתי ושכללתי את זה, וגם למדתי ייעוץ עסקי, ועשיתי המון המון טריינינג בדרך, כדי להפך להיות הדמות המשפיעה הזו בחייו של המתווך ובעל המשרד.
נהדר. כלומר, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו לא יכולים לדעת מה מוביל למה ואיך מגיעים.
ממש. ממש.
שדלת נפתחת, נכנסים, אם מכניסים אותנו.
נכון. האמת ש...
אבל פה יש סיפור יותר מעניין, שדלת נסגרת, נפתחות דלתות.
כן, לא, דלת נסגרת, אבל אתה לא... הרבה פעמים יש לך דלתות נפתחות, ואתה אומר, וואלה, זה לא מעניין, הריח שם במטבח לא מריח לי טוב, ואז אתה נכנס, אתה מגלה שמבשלים שם משהו מדהים, שאתה, הריח אולי לא טוב, אבל אתה מומדים.
כן.
וזה מה שקרה, זה לא...
האמת שאם אתה מתאר את זה ככה, ואני לוקחת את זה לעולם שלי, גם לי היה סטריאוטיפ על מתווכים. כי אני הגעתי עם אפס ידע ואפס הבנה, ולא הבנתי מה באמת תפקידו של המתווך בחייו של הלקוח. וזה היה הדבר שהכי עניין אותי בהתחלה. אני הייתי צריכה להוכיח לעצמי שתפקידו של המתווך בתוך העסקה הוא קריטי, והערך שיש לו לתת ללקוח הקצה, המוכר או הקונה, הוא סופר משמעותי, ובגינו הוא גובה את ה-2%. וכשחפרתי בתוך העניין הזה יותר ויותר, הבנתי שהצד של שיווק הנכס, והצד של החשיפה, זה פחות חשוב. המהות בסוף של מתווך בחייו של הלקוח, זה לדעת להביא את הקונים הנכונים, אבל גם לדעת לסנן אותם בתוך התהליך, לתת לו מענה בירוקרטי, לדעת לטפל במסע ומתן, לא מתוקף עמדה. כי אתה יודע, מוכר וקונה, הם מנהלים מסע ומתן ביניהם, מתוקף עמדה, כל אחד יש לו את העמדה שלו, שומר על האינטרס שלו, אין באמת שרינג של מידע. ואי אפשר לעשות מסע ומתן מתוקף האינטרסים. כשיש גורם שלישי מלמעלה, הוא מכיר את כלל האינטרסים בעסקה. ואז הוא יודע לייצר פתרון שהוא win-win. מה גם שהמתווך מחבר לממשקים, ויודע להביא את הבדק בית, ואת האינסטלטור, ואת השיפוץ, הוא יודע לתפור את העסקה לטובת שני הצדדים. כי זה לא מה שהם יודעים שהם לא יודעים, זה מה שהם לא יודעים שהם לא יודעים.
ואז עברו 3 שנים, המשרד גדל, ומה קרה למיכל?
אז זה כבר לא היה בשליטתי. היחסים ככה בין אחותי לגיסי, היו חילוקי הדעות ביניהם. וגיסי החליט למכור את המשרד, אנחנו מכרנו את המשרד, אז כשהיו לו 18 סוכנים, והיו 120 נכסים בבלעדיות.
מה זה אומר, דרור? תרגם לי את זה
בשפה. זאת הייתה הנדוניה.
מה זה אומר?
משרד פעיל, משרד איכותי, משרד מוכר, שגרות ניהול, יודעים לעבוד.
שנה לפני זה קיבלנו הבטחת השנה מרימקס. בתוך 104 משרדים, עלינו לבמה. היינו ממש באופוריה, הצלחנו לעשות דברים מדהימים ביחד. אבל בסוף נפלטתי החוצה, והחיים כאילו היו צריכים לחוות בי כמה וכמה פעמים כדי להבין את הייעוד שלי. להבין מה אני צריכה לעשות עם הכלים שקיבלתי עד כה, ואיך אני רצה איתם קדימה. וככה התחיל המיזם הראשון שלי, המגייסת. למה זה נקרא המגייסת? כי התחלתי כמגייסת בתוך המשרד תיווך, וכיכבתי בכל מועדוני המגייס של הרשת, ונהפכתי להיות דמות כזאת מאוד בולטת ומוכרת. והחלום שלי אז היה להיות המגייסת.
יש פה הזדמנות, אתה יודע, אנחנו הרחנו פה המון מתווכים, וגם בעלי משרדים, וגם את...
אני חושב שיש לנו מתווך, בעל משרד בקרוב, אני לא זוכר מי זה.
וגם את בעל המשרד שמדברת עליו, הרחנו יותר מפעם אחת, אבל זה לא לעכשיו. רגע. ויש לנו הזדמנות להסתכל על פעילות של משרד תיווך מאחורי הקלעים. מה קורה שם? למה חזרנו כל הזמן יותר מדי פעמים על המילה לגייס? מה המשמעות של נכסים בבלעדיות? איך מודדים הצלחה של משרד? זה נושא שהוא מאוד מעניין, כי אם אני מבין נכון, גם את מלווה בעלי משרדים.
נכון. היום כיועצת עסקית, אני מלווה משרדי תיווך, מלווה את בעלי המשרדים עצמם, בכל שלב של הגדילה שלהם, בין אם הם עכשיו היו מתווכים והם רוצים עכשיו להקים משרד, בין אם יש להם משרד של 5 סוכנים שהם רוצים להפוך אותו 10, או 20 שהם רוצים להפוך 40, או משרדים שמנוהלים אבל הם רוצים להיות רשת, בכל שלב אני יכולה לעזור להם לגדול, לשפר את הרווחיות, לעשות הקמה.
את יודעת מה, אני רוצה דווקא לשאול סוג של הליך מסוים.
כן.
הרבה סוכנים שחזקים במשרדים, לא משנה אם זה של רשתות או רשתות פרטיות, כמעט קמים יום אחד בבוקר, אומרים, וואלה, אני מחזיק את המשרד, אני יודע לגייס נכסים, אני יש לי סוכן לקוחות, סוכן גיוסים, יש
כן, יש סוכן מוכרים, סוכן קונים.
למה אני צריך לשבת במשרד עם הלוגו היפה למעלה? אולי אני יקום בבוקר, ואני אפתח בצד השני של הכביש, או באזור תעשייה, או במרתף אצל סבתא שלי בבית, אופר נכסים, בסדר? נקרא לזה ככה.
שם תפוס, אבל אפשר.
אז קודם כל בחוכמתו...
אופר שערים תפוס, לא נכסים.
בחוכמתו וניסיונו של דרור, הוא לא סתם שם לב שהמילה גיוס עלתה מספר רב של פעמים. אז בואו נתחיל לגעת מזה מהנושא הראשון, מאיפה זה מתחיל הפאנל. כי בסוף עסק תיווך זה למלא דלים חורים. המטרה שלנו שהחורים יהיו כמה שיותר קטנים, אבל תמיד יש דליפה. תמיד יקומו הסוכנים שיגידו, אוקיי, גדל, מה שנקרא, גדלתי מעבר למה שהמשרד יכול לתת לי, ועכשיו אני רוצה לעשות את זה לבד, אני לא רואה סיבה לחלוק את העמלה שלי ביחד עם המשרד. אבל מאיפה זה מגיע? מגיע קודם כל מההבנה שלנהל משרד תיווך, אנחנו צריכים לשים דגש על 3 יסודות. הראשון זה גיוס של אנשים. זה מנוע הצמיחה של העסק הזה. אם אין לנו סוכנים שגייסנו והכנסנו אותם לתוך
המפעל
הזה, או אם הגיוס לא איכותי, אין לנו זכות קיום. הסוכן בעצם עוזר למשרד להגדיל את הפרודוקציה שלו, כי בסוף הבעלים של המשרד הוא מייצר X פעילות. אם הוא יביא עוד סוכן, אז הוא מייצר X פלוס 1 ו-X פלוס 2 וכן הלאה וכן הלאה. אז הדבר הראשון זה באמת הגיוס של הסוכנים. אחרי זה... יש חניכה וליווי שלהם, כי אם גייסתי אותו ולא נתתי לו כלים, לא נתתי לו את הפלטפורמה הנכונה כדי להצליח, אז הוא ייפלט החוצה. אבל בחלק השלישי, מתי שאותו אחד מתעורר, זה היסוד השלישי וזה יסוד השימור. זאת אומרת, לא מספיק לגייס סוכנים ולחנוך אותם, גם צריך לדעת לשמר אותם. וגם אחרי ששימרתי אותם, תמיד תמיד תהיה דליפה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו, בצד של הסוכן...
אני חושב שזה דרך אגב בסדר גמור. אני פעם הייתי אצל משרד... הגעתי לשום פגישה במשרד תיווך, אני לא אציין את השם, שיומיים או שבוע, לא זוכר, שום 3-4 סוכנים של אותו משרד, נטשו את אותו אחד ופתחו משרד מתחרה. נכון שהוא היה שבור, כי זה אני מדבר...
הוא חזק מאוד היום.
הוא חזק, אבל אני אומר, נכון שהוא היה שבור, אבל באיזשהו שלב הוא בא ואמר, זה בסדר, ואני גאה שהצלחתי לגדל בוקסרים. אנשים חזקים ולא יסמנים.
אבל בוא נסתכל רק רגע על עולם התיווך, רק רגע מלמעלה. אני לא יודע אם את מכירה את המספרים, ואם את יודעת לספר ולשתף, כמה עסקאות מחירה וקנייה יש בשנה, כמה מתוך זה מתווכים, ואם את יודעת לעשות קצת סדר למי שמקשיב לנו, מה זה מתווך פרטי, מה זה מתווך ברשת, כאילו בואי נעשה רגע סדר okay. למי שמאזין, ואם אז, קצת יודעת את האחוזים, כמה יש פה.
אז ממה שככה אני יודעת, מהנתונים שככה מופיעים בגוגל, לצערי אין לנו נתונים בדוקים, זה לא כמו בארצות הברית, שיש MLS, ואז אנחנו יודעים בדיוק מי פעיל, ומה הגרוס קמישן, ומה היקף הפעילות. כאן אנחנו מעריכים, יש הערכה שסדר גודל של בין 30-40% מסך העסקאות שנעשות בישראל, נעשות בתיווך. השאר נעשות שלא בתיווך. זה בעצם אומר שהמתחרה הכי משמעותי של המתווך, הוא לא המתווך לידו, הוא בעל הנכס. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את זה, זה השוק שאנחנו חיים בו.
בארצות הברית, 82% ארצות הברית וקנדה, קנדה אפילו טיפה יותר, 82% מהעסקאות מבוצעות על ידי מתווך מקצועי, 4% מבוצעים ללא מתווך, 4% זה מחירה בתוך המשפחה.
אז גם התחום שלי, אותו דבר. כן.
נכון, התחום שלך בכלל בצמיחה. העניין הזה של ייעוץ משכנתאות, של לקיחת יועץ משכנתאות, זה משהו להערכתי בחמש-שש שנים האחרונות. כל הזמן גדל.
אבל בארצות הברית, כולם לוקחים את הכסף דרך יועץ משכנתאות, גם באירופה, גרמניה, 90 ומשהו אחוז, כלומר.
כן.
זה אותו דבר, זה...
נכון, פה יש פחות מודעות לנותני שירותים, יש יותר תחושה של אני יכול לעשות את זה לבד, אולי משהו ברוח של המדינה,
ברוח של הישראלית,
שכמה ככה לבדה, אז באמת מתוך נקודת המבט של הישראלי, המצוא הוא יכול לעשות הכל לבד, והוא רוצה לחסוך כמה שיותר מתווכים באמצע.
מאוד פשוט, שמי, פתאום נופל לי הסימון. אין בעיה, דרור, בטוח אתה, אני לא יודע את, אבל אני... החלפנו פעמיים, מפסקים בבית, וכל כאלה דברים שעם הטסטר, ואולי גם התחשמלנו ככה, זאת קטנה. ואנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים חשמלה? אנחנו יודעים, אז אותו דבר גם, מה אני צריך? אני יודע למכור דירות, מה זה? אני יודע לקחת משכנת, אני יודע לעשות הכל. לנתח לו.
זה העניין שבעל הנכס רואה את תהליך המחירה כמשהו מאוד פשוט, קל. אבל העסקה הזו לא קלה ולא פשוטה בכלל, וסטייה ימינה ושמאלה יכולה לעלות לו הרבה מאוד כסף, וגם עוגמת נפש. אבל
פשוט מודע לזה. מישהו שהיה פעם צוחק חמש שנים האחרונות, הוא יועץ לרכישת רכב.
אני יודע מי, כן.
לא בטוח, אבל...
אני יודע.
אוקיי.
הם התחתנו במשרד.
לא. זה לא זה. הוא סוכן באחת מהחברות, אתה צודק, היה אחד כזה שהוא סוכן. לא, מישהו אחר, הוא עצמאי, הוא עובד מול לקוחות פרטיים, אתה רוצה לקנות אוטו למרב, לאשתך, אתה מתקשר אליו, מיישבים על התקציב, הוא מסביר לך, הוא שואל קצת על מאפייני הנסיעות שלה, הוא אומר לך איזה רכב הוא חושב שצריך להתאים לה, והוא יצא עבורך לחיפוש,
והוא יביא
לך
שקורה...
את הרכב עד אליך הביתה.
כמו שאנחנו מכירים את זה היום, ליווי משקיעים נכון, בבירה נכון. הצפונית.
עכשיו, אותם אני חושב שהוא עובד על סכום מגוחך, אבל אחלה שירות, אחלה שירות, ושירות מדהים. פה, אצלנו במתווכים, אני אתן לך אנקדוטה על בן אדם שלא נזכיר את שמו, אבל שניכם מכירים אותו, שסיפר לי אתמול שהוא נזקק לשירותיו של מתווך, במקרה הזה מתווכת, וכשהגיע מועד התשלום, אמר לה, אני מתווך, אני אוהב לשלם תיווך, לא מגיע לך. למה? לא עשית כלום. ופה יש את הדיסוננס בתוך החברה הישראלית, של מצד אחד, אנחנו יודעים על הרבה אנשים שאומרים, אני איש בחירות הכי טוב, אני יודע לנהל מסע ומתן, אני אמכור בעצמי. מצד שני, יש את אלה שבאים ואומרים, הוא לא עושה שום דבר, על מה אני אשלם לו 2%, מה הוא עשה? כולה הראת הבית. ובאמצע יש את העולם שאותו תפקידם של המתווכים, להציג ולהראות ולפתח מה הערך המוסף שלהם בתהליך המחירה, כי יש ערך.
הרבה ערך.
המון, לדעתי.
מקצוע הזה לא מוערך בעליל וחבל. זה באמת פספוס. וחלק מהדברים שאני רגע, עושה, רגע זה באמת זה... להניף את הדגל בעניין.
מיכל, רגע לפני זה, כמה מתווכים יש היום במדינת ישראל?
רשומים 23 אלף, נכון לשנה זו. אבל אנחנו, בגלל ששוב, אין לנו נתונים, אין לנו MLS,
לא,
אנחנו אבל... חושבים, אנחנו מעריכים, שסדר גודל של 15-16 אלף עובדים בפועל.
בוא נגיד עוד מילה אחת, בישראל יש רגולציה, בשביל לעסוק בתיווך אתה צריך שיהיה לך רישיון בתוקף, אפשר לדעת מה כמות המתווכים שעברו מבחן וקיבלו רישיון.
הם משלמים.
אפשר לדעת מתחת לזה כמה אנשים שילמו נגיד ל-2022 רישיון.
זה ה-23,000.
ומפה אפשר להעריך כמה באמת, או כמה אנשים יתלו את רישיונם, ומתוך זה באמת כמה אנשים הם פעילים.
אבל יש גם כאלה שהתחילו לעבוד במשרד ומוכרים, והם כאילו תחת הרישיון של המשרד.
לא, 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 אסור. אין דבר כזה. אין דבר כזה. בוא נגיד גם שלקבל רישיון תיווך זה לא משהו מורכב ומסובך. ואז בואי נלך ונגיד, אז מתוך 15,000 הפעילים, איך את מחלקת אותם כשאת מסתכלת על השוק?
מה, קטגורית? איך אני מחלקת אתם תווכים?
כאילו, מגורים, מסחרים, רשתות, מאורגנים.
אוקיי, באמת מקודם ציינת את העניין הזה של מי ברשת, מי בלא, אז אם כבר נגענו במספרים, אז אמרנו שיש 23,000 מתווכים רשומים, סדר גודל של 15-16 עובדים בתחום. מתוכם יש סדר גודל של 2,200-2,400 שנמצאים ברשתות. זה רימאקס, קלר וויליאמס, אנגלו סקסון, אקספי וכן הלאה. אבל אנחנו מבינים שהמסה הרווחת הם מתווכים שעובדים לבד, סלש מתווכים שעובדים במשרדים קטנים, משרדים פרטיים. ברמת תחום העיסוק, אנחנו יודעים שהרוב המכריע של המתווכים, הם מתווכים שמתעסקים בדירות יד שנייה. זה המיין ביזנס שלהם. יש בתוך משרדי תיווך היום, כאשר המחלקה, יחידת הרווח המרכזית, היא באמת מחירה וקנייה של דירות יד שנייה, יש הרבה משרדים שהיום הוסיפו יחידות נוספות, שזה סחירויות, יש להם מחלקת סחירויות, יש להם מסחרי, אבל אם אנחנו לוקחים, נגיד, משרד, מה שנקרא ממוצע, רוב הסוכנים שעובדים במשרד יהיו אלה שעושים יד שנייה, יהיה אחד שעושה מסחרי, אולי זה אפילו הבעלים של המשרד, ויהיה עוד סוכן אחד שעושה סחירויות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמבחינת הפיזור, סדר גודל של בערך 70% לפחות עושים תיווך יד שנייה. יש לנו את השכבה העליונה שעושה מסחרי. התחום של המסחרי גם הוא תחום מפוספס. הרבה מאוד מהמתווכים עובדים לבד, הם הרבה פעמים זאבים בודדים. אני מכל 10 שנותיי שאני מלווה משרדים, מה שנקרא מצפון ועד אילת, סתם עד אילת לא הגעתי, הגעתי הכי רחוק עד באר שבע, אבל הדימונה. אבל כשאנחנו בעצם מסתכלים על המתווכים המסחריים, אני לא רואה משרדים שה-DNA שלהם זה רק מסחרי. הם מאוד מאוד נדירים בנוף.
מסחרי יותר קשה למכור, ואת צריכה בשר.
צריכה בשר, צריכה קשרים, זה גם עיסוק אחר, קהל יעד אחר. כשאתה מוכר מסחרי, בין אם זה נדלן מניב או משרדים, אז אתה בעיקר מטפל מול, זה B2B, לא B2C. אז אנחנו לא נוגעים בלקוח קצה שהוא בן אדם פרטי, אלא לרוב אנחנו מטפלים בחברה או עבור חברה, ואנחנו מתנהלים מול מנכלים, סמנכלים, מנהלי כספים וכן הלאה. עכשיו, גם בתהליכים שלי במרכז הכשרה, רוב המתווכים הם מתווכים, עיקר הקורסים שלי הם למתווכים שמתעסקים ביד שנייה.
כלומר, את יש לך גם מרכז הכשרה.
בוודאי. כי מעבר לזה שהיום אנחנו מגייסים בחברת הסמה המגייסת, אנחנו מגייסים לכלל תחום הנדלן. אנחנו גם מגייסים שמאים ועורכי דין, מנהלי כספים, מנהלות שיווק, אבל רק לחברות נדלן ותיווך. והמרכז הכשרה הוא נועד כדי לתת פתרון לחבר'ה שאנחנו מגייסים לעולם התיווך ואין להם כלים להצליח. אז אנחנו עושים קורס הכנה להוצאת הרישיון ואנחנו עושים קורס מקצועי שמלמד את המתווכים איך בכלל לבנות את העסק הזה, איך לבנות אזור התמחות, איך לעשות שיווק עצמי, איך לגייס נכסים בבלעדיות, מה זה בכלל בלעדיות, מה הם בכלל מושגי היסוד, מושה, טאבו, פרצלציה, הם בכלל לא מגיעים מהעולם הזה לרוב. אנחנו גם עובדים איתם על מיומנויות של מחירה, איך להציג את הצעת הערך הזאת. יש המון 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 דברים בעסק התיווך בשביל להצליח בו בפועל.
צריך לזכור, בוא נשאל ככה, מי זה המתווכים? אפשר להפיין אותם?
וואו, שאלה מדהימה. אז מתווכים מתחלקים בעיניי לכמה סוגים. יש את אלה שמגיעים, מה שנקרא, בלי רקע בכלל בעולם המחירות, הם אוהבים מאוד לעבוד עם אנשים, הם יכולים להיות מורות וגננות, הייטק, חבר'ה שהם היו נותני שירותים כאלה ואחרים, והחליטו שהם רוצים לעשות שינוי קריירה. יש את החבר'ה שהם מגיעים ממכירות, מכרו רכבים ואמרו להם למה לא תמכור נדלן, מכרו ביטוח ואמרו להם אם כבר אתה עושה מכירות אז לך לטופ. אז יש הרבה מאלה, ויש את אלה שהיו עצמאים, היו עצמאים כל החיים שלהם. העסק שלהם היה מבוסס על עובדים, ועל לוגיסטיקה, וטיפול, וכן הלאה. והם רוצים עסק רזה, הם רוצים להישאר עצמאים, אבל הם לא רוצים להחזיק את כל האופרציה. הם רוצים להביא את עצמם לידי ביטוי, ואז הם נכנסים לתחום הנדלן. בשוליים אנחנו רואים הרבה חבר'ה צעירים שמבטיחים להם שנדלן זה כסף מהיר וקל, אז לצערי, הם מגיעים לתחום הזה, אבל הם נפלטים ממנו מהר מאוד.
יש תחלופה בתחום?
וואו, יש תחלופה, כן. מי שלא מקבל כלים, הוא נפלט מהר מאוד מהתחום. תוך חודשיים, שלושה הוא כבר לא בתחום. ומי שבכל זאת נכנס ועושה ככה עבודה, אבל לא מצליח, לפי הנתונים שאנחנו יודעים היום, זה 1-5 מצליח לעבור את השנה הראשונה. ממשרדים שאני מלווה, גם בייעוץ, גם במנטורינג, גם בהכשרות המקצועיות, אנחנו מצליחים לייצר אחוז שימור, של 1-3, זאת אומרת, אנחנו נגייס 3 ונשמר 1, שזה יפה מאוד.
אני רוצה שנייה, אנחנו עוד דקה, אני צריך רגע, אני חומר למחשבה בזמן השיר שאנחנו נשמע.
כן.
אני רוצה פשוט לחלק את זה לשלושת הרבדים שאת מתעסקת בהם. למעשה, איך את נותנת, איזה תמיכה ושירות את נותנת לבעל משרד קיים? איזה תמיכה את נותנת לאותו סוכן נדלן? אני החלטתי להיות מחר סוכן עצמאי לבד בשטח, לא רוצה משרד, לא רוצה אף אחד. ואיזה תמיכה או שירות את נותנת לאותו סוכן שרוצה להקים עכשיו משרד, שראה שהכל טוב, שעבד אצל דרור כמה שנים, ראה, וואלה, למה אני צריך להתחלק עם דרור, ולצאת. כלומר, זה מאוד מעניין אותי, כי זה שלושה רבדים שונים.
נכון. שלושה רבדים שונים.
אז אני הייתי שמח שתחשבי על זה קצת, בזמן שאנחנו נאזין לשיר קל. בסדר?
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, צהריים טובים מיכל, מעניינים.
צהריים מעולים.
אז לפני שיצאנו להפסקונת קלה, אמרנו בוא נחתוך רגע ונעשה סדר. אז בוא נתחיל עם השאלה הראשונה שלי. בעל משרד קיים, עסק, לא משנה, 5, 6, 7 שנים, 3 שנים, מחליט להתייעל. מרים אלייך טלפון, מיכל, אני רוצה להתייעל, מה את עושה?
אז קודם כל, אני אתחיל ואציין, בגלל שדיברנו מקודם על חברת המגייסת, שהפעילות הזאת שעכשיו אנחנו נדבר עליה, מתכנסת תחת המרכז הארצי להכשרת מתווכים. שזה בעצם המקום שבו אנחנו מרכזים את כלל הייעוץ העסקי, המנטורינג, ההדרכות, ועכשיו אני באמת אגע בזה. אז בעל משרד קיים שמגיע אליי ורוצה עזרה, קודם כל אני מנסה להבין מה הוויז'ן שלו. מה הוא רוצה שיתקיים היום, שיתקיים, סליחה, ולא קורה היום. אולי זה הסוכנים שלו, הוא מרגיש שהם עייפים, הם נשחקו. אולי הוא מרגיש שאין לו מספיק יחידות רווח. אולי עזב אותו, רק עכשיו. איזשהו סוכן שהיווה חלק משמעותי, נתח משמעותי ממחזור הפעילות שלו. אז קודם כל אני מנסה להבין מה זה, מה הוא רוצה לעשות. בכל אחד מהפרמטרים האלה נדע...
הוא צריך למצוא את הוויז'ן שלו, את לא באה ואליו ואומרת לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה לגדול? אתה רוצה שטח יותר גדול?
לא, אני מתשאלת אותו, אני עושה פגישת מיפוי, אני פוגשת אותו בפגישת מיפוי, אני שואלת אותו המון 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 שאלות, ואני מתשאלת ומבינה איפה הוא נמצא ואיפה הוא רוצה להגיע. זה הכוח שלי, אני יודעת להבין איפה יושב הפער, ואז לתת לו פתרון. אם יש לו סוכנים שהסוכנים עייפים, הוא רוצה לייצר להם פרודוקציה יותר גבוהה, אז אנחנו נבנה לו הדרכות וסימולציות, נעשה מיפוי מקצועי ומנטלי לצוות, נעזור לו לרענן את הצוות, אולי לגייס עוד 1, 2, להכניס קצת דם חדש למשרד. אני אעזור לו, כן.
אני יכול שאלה דווקא לדרור, בתור בעל משרד לשעבר, איזה כלים אתם הייתם נותנים לסוכנים שלכם ביום-יום? רגע, אתה לא המיקרופון עכשיו.
וואו.
איזה כלים? לא, שאני רוצה לשלב את שני הדברים האלה ביחד.
קודם כל, סוכן עובר את ההכשרה הבסיסית במשרד. אז הוא בעצם, חלק מההכשרה הזה, איזה כלים הוא צריך בשביל לעבוד נכון.
כי יש כלים שבועים, נכון?
זה יכול להיות מה סדר היום, מה סדר היום שלו, השבוע שלו, בשביל שהוא יעבוד בצורה יעילה. איזה פעילויות הוא צריך לבצע בשביל להגדיל את העסק שלו. איזה פעילויות אנרגטיות הוא צריך בשביל לדעת להתמודד מול... דברים שהוא לא אוהב לעשות, אבל צריך לעשות אותם, איך הוא מתמודד מול אכזבות.
למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים בעלי, אנשים שמסתכלים על זה מהצד, אומרים, רגע, יש משרד סוכני נדלן, זה מאוד מאוד מדמה לי את הפועלי ניקיון ברחוב, לוקח אותם האוטו, תנקה את הרחוב הזה, הזה והזה, זהו. לא,
וואו, מסביר
להם, לא, הוא לא מסביר להם איך לנקות בסדר, איך להיות יותר יעיל, לנקות מצד ימין לצד שמאל.
כולם יודעים איך צריך לנקות את ה... איך לאכול את המטטה, איך לשים את זה על
זה נראה, אבל יכול להיות שאתה יכול גם להתייעל בזה.
נכון, רגע, אבל פה זה מתחיל מראש מזה שמגיע בן אדם, שברוב המקרים אין לו שום הכשרה בנדלן, והוא נכנס אליך לוח חלק. ובעצם אתה, תוך פרק זמן של 6, 8, 10 שבועות, רוצה להפוך אותו לאיש מקצוע ורווחי, לעצמו ולך.
אז יכול להיות, מיכל, שאותם כלים, שאותו משרד תיווך, צריכים להתחדד, צריכים כאלה דברים, את מתכוונת?
תראה, צריך להבין שבעלי המשרדים, הם עצמם לא נמצאים באותה רמה שווה. זאת אומרת, יש בעלי משרדים שהגיעו עם רקע ניהולי משמעותי.
כמו דרור.
לא, אבל רגע.
זאת אומרת, דרור בעיניי בכלל גם לא מייצג את הכלל.
אבל תקשיב, נגיד שאני מתווך, עצמאי עובד לבד מהבית כבר 5 שנים. ופתאום בא אליי איזה אחיין ואמר לי, בוא, אני רוצה להצטרף אליך. זה משהו אחד. כי אז בעצם אתה מצרף בן משפחה או בת זוג, או זה לא משנה מי, אליך למשרד, ולאט לאט המשרד יכול לגדול. כשמישהו בא ואומר, רגע, הוויז'ן שלי, קמתי יום אחד, עזבתי תפקיד ניהולי בחברה כזאת וכזאת, אני רוצה להקים משרד תיווך, זה משהו אחר לגמרי. כי אומרת לך מיכל, הוא בכלל בתפקיד אחר לגמרי. תפקיד של ניהול משרד תיווך של 20-30 מתווכים, זה משהו אחר לגמרי מאשר מתווך שיש לו עוד שניים, שלושה מתווכים אצלו במשרד, והמשרד הוא שלו. זה עולם אחר לגמרי.
נכון. זה שני דברים שונים לגמרי. גם כשהמשרד גדול, אז הבעלים של המשרד גם צריך לקיים אופרציה. יש מנהלת משרד, יש מגייסת. הרבה פעמים אני מגיעה למשרד, המשרד לא גדל כי אין מספיק אנשים, לא כי אין פוטנציאל, מספיק צוות הנהלה, או צוות שיכול לדחוף את זה קדימה. ואז אנחנו, אם המשרד רוצה לגדול, לפעמים אני ממליצה לגייס מגייסת, ואנחנו מכשירים לבעל המשרד את המגייסת. אנחנו מלמדים אותה איך לגייס. ואז אנחנו עוזרים למשרד שלו לגדול, מבלי שאנחנו משתמשים במשאבים שלו.
כמו שנועה משתה אצלך, נכון?
נכון. משרדים הגדולים היום מחזיקים צוות הנהלה. אנחנו יודעים גם לגייס את המנהלת משרד, גם להכשיר אותה, גם לגייס את המגייסת ולהכשיר אותה. מאמן להכשיר אותה.
מה זה משרד גדול? 15, 20, 30?
משרד גדול היום זה גם 70 סוכנים.
70 סוכנים?
70, 50, 40, בוודאי.
יש כאלה משרדים?
בוודאי, יש גם משרדים שעושים כיף פעילות של 10 ו-15 ו-20 מיליון בשנה. חד משמעי. יש, הפיזור פה הוא מאוד מגוון.
השונות היא מטורפת. דיברנו על הדובדבן היחיד שהוא בקצפת. רוב ההתפלגות, אתה יודע איפה היא נמצאת. היא התפלגות פעמון, זה מה לעשות. אם יש משרדים, זה שניים, שלושה...
אבל ניקח את המשרד, אתה יודע, בואו ניקח את המשרד של חברי.
אבל, אבל...
כן, 10 סוכנים, 12 סוכנים.
משרד ממוצע 10 סוכנים, 12 סוכנים, בעל
המשרד. לשדרה ניהולית, יש שם מקום?
יש שם מנהל משרד ואולי עוד עזרה.
נכון, או שיש שם שני שותפים, שבדרך כלל גם לא עשו בתחילת הדרך, ולא באף שלב, איזושהי הגדרת תפקידים ברורה ביניהם, הם או שהם באוברלאפ, זאת אומרת, הם עושים את אותו תפקיד, ואז דברים אחרים בעסק מוזנחים.
כן, אני מכיר אחד כזה, לא משנה. לא, לא, לא אתם, לא אתם.
או שהם פשוט לא גדלו, אחד ממשיך לעבוד כמתווך, השני הוא בעצם מנהל, ויש כל הזמן בעיה בגדילה. אז חלק מהמיפוי באמת שאני עושה בתחילת התהליך, הוא להבין מה המשרד צריך. אם המשרד צריך הגדרת תפקידים, צריך בנייה של תוכניות עבודה, אולי תוספת של יחידות רווח. לפעמים אני בונה יחידת רווח חדשה.
מה זה יחידת רווח חדשה בתוך המשרד?
להוסיף מחלקת סחירויות, להוסיף מחלקת ניהול נכסים, להוסיף מסחרי. הרבה מאוד פעמים היחידה הקיימת, כאילו בתוך המשרד, היא בעצם יד שנייה. ואז העסק הוא הרבה יותר ספקולנטי.
יש לך משרד תיווך. מה כולנו יודעים? בוא נביא עוד סוכנים. אם נביא עוד סוכנים, תהיה לנו עוד פעילות. אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה להיכנס לתחומים שעד עכשיו לא נגענו בהם, או נגענו בהם בצורה לא מספיק טובה, ואז לא היינו רווחים. אז אם לקחת סוכן והקדשת אותו רק לסחירויות, כי זה אופי פעולה קצת אחר, זה הרבה פעולות, רווחיות קטנה, אבל גם יש פה סיפור של עונתיות, וסוג מסוים של אוכלוסייה שסוחר, שצריך להתמודד איתה. עוד פעם, ואם לקחת מישהו שזה מה שהוא יודע לעשות, והוא כבר מחזיק את הקהל לקוחות נכון, אז הכנסת כנראה קצת יותר כסף למשרד. מסחרי אותו דבר, זה מקצועיות אחרת לגמרי, זה התמחות אחרת לגמרי. לא יכול להיות בן אדם שמצד אחד מוכר דירה של 1.5 מיליון, ומצד שני מתעסק במחירה של הקניון שנמצא ממש ממול. זה עולמות שונים לחלוטין. B2B, B2C, היקפים גם עם אחרים.
נכון. גם הרבה פעמים מגיעים אליי בעלי משרדים שהכל טוב אצלם. הם פשוט רוצים לגדול והם לא יודעים איך. וברגע שאני מקימה יחידות רווח נוספות, אז אני מראה להם איך הלקוח שנכנס אלינו לתוך המשפח, מה שנקרא, הוא יכול להיכנס אלינו בפעם הראשונה כמזכיר, אבל בסוף הוא אצלנו בתוך המאגר, וכשהוא ירצה למכור, אנחנו נהיה הראשונים. או הזכרנו לו את הנכס, ועכשיו אנחנו ננהל לו את הנכס. זה אומר שאנחנו כל הזמן מצליחים לשמור בתוך המאגר את הלקוחות, ויחידות הרווח מזינות אחת את השנייה.
אז זה פחות או יותר מה שאת עושה
במשרדים מול... במשרדים קיימים.
נעבור שלב.
כן. במשרדים הקיימים אני חייבת לציין שאנחנו גם עושים הרבה סדנאות מקצועיות, לשפר את המתווכים מקצועית, או לתת להם כלים לנהל את העסק שלהם יותר טוב. זה גם קיים מאוד מאוד
במשרדים קיימים. כלומר, דרור בעל המשרד אומר לך, בואי תעשי היום בבוקר, יום ראשון, אני רוצה, לא יודע, סדנה חיצונית,
נכון.
כאילו להתנגדויות, ל...
נכון. לפעמים אנחנו בונים ממש סדרת הדרכות. אנחנו מחליטים שאנחנו מתמקדים בנושאים מסוימים, ואנחנו עושים להם גם הדרכות, גם סימולציות, אימונים, כדי להכניס את החבר'ה לרוטינת עבודה קבועה. אז זה בצד של באמת של בעלי משרדים קיימים.
אמרה משפט מאוד מהותי שהוא מתפספס פה. רוטינת עבודה קבועה. רוב האנשים שמגיעים לתחום בכלל, והם עצמאים, לא מבינים את המשמעות של שגרת עבודה קבועה, של אותם פעולות שחוזרות על עצמם, איך לעשות אותם, מתי לעשות אותם וכדומה. התחום הזה הוא לא סתם כמו שהוא, הוא מתנהל כמו הרבה תחומים אחרים. מעצם האנרציה, לא מתוך...
אני לא מזמן ציברת עם תווך שהוא גם נהג מונית. הוא אמר, דקה, אני מוריד את הנושאים שלי ואני חוזר אליך.
יש לי שניים כאלה, שאתה מכיר אצלי.
נכון. אבל אחד, אני אוהב אותו כל כך אחד. גם אני. הוא שונה כל כך לחלוטין. זה לא... אני לא יכול להגדיר אותו כנהג מונית הספציפי.
נכון. והשני, אני אספר לך, אתה בכלל תמות מצחוק.
אבל
כן, אבל הנה דוגמה. יש משרדים. שיבואו ויגידו, אין דבר כזה, זה המשרה שלך, אתה 100% משרה כמתווך, אין דבר כזה שאתה פתאום לא יכול לענות לטלפון, או לא יכול לדבר עם לקוחות, כי נמצאים לך אנשים נוספים אצלך באוטו, ויש כאלה שיגידו, תקשיב, הוא מביא לי, סתם אני אומר, אני מתווך עצמאי, אתה לא, אל תתערב לי, אני יודע לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ביחד, וככה טוב לי, וככה אני מגוון, ואת הנושאים בבוקר לנדבג, אני בערב מוכר להם את הדירה, או מגייס להם אותה, או מה שזה לא יהיה. זה חברנו המקסים.
כן, אבל כי האופי שלו הוא שונה, וגם הלקוחות שלו הם שונים.
אז אתה מבין ש... אגב, תחשוב, היא לא מכירה מספיק, אבל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו. תחשוב על מקור גיוס לידים, הנהגים, הנושאים שלי במונית.
כן, אבל הנושאים במונית מגיעים גם במקומות...
תא גיאוגרפי קטן, הוא הנהג של המקום.
הוא הנהג היחיד שנוסע במקום ביישוב הזה, ולקחת כולם לנדבק.
בסדר, יכול להיות שמקומית לגבי היישוב הזה זה עובד, אבל בגדול... בגדול יש פה עניין של מיקוד. גם מיקוד של אנרגיה, וגם מיקוד בתוך הביזנס. ואם הוא עושה דברים אחרים, אז סביר להניח שהמיקוד שלו לא נמצא 100% כאן, וגם המיקוד שלו, אל מול הלקוחות שלו, לא יהיה 100%. אז עדיף שזה לא יקרה. יש את הנדירים האלה שציינת, אבל זה לא... זה לא נחלת הכלל.
גלגל לידי מאמר של ארגון המתווכים האמריקאי, נאר, שבדק ואמר, אנחנו האוכלוסייה הכי שנועה, כבאנשי מקצוע, הכי שנועה בארצות הברית. אנחנו המתווכים, הוא אומר, האוכלוסייה הכי שנועה.
ועדיין לוקחים שם 80 ומשהו אחוז.
לא, אבל זה בעיקר מקנאה. תשמע, הסקיילביליות של היכולת להרוויח בתיווך לא משתווה לאף עסק. בסוף, בן אדם שבאמת מתמסר לעבודה הזו ומבין את החשיבות שלו בחייו של הלקוח ומבין שזה מקצוע, יכול לעשות המון כסף. עובדתית, עובדתית, אם הוא מוכר דירה ממוצעת שעולה 2 מיליון שקלים, לא דירה בתל אביב שהממוצע שלה הוא 3.5, או מוכרים דירות ב-10 מיליון, אלא ה-2 מיליון הזאת, הממוצעת, הוא מרוויח 2% מכל צד, הוא עושה בין 40,000 ל-80,000 שקל.
אם הוא יצא את שני
הצדדים. אז מתוך...
אז גם הרבה מזה, הרבה מהשנאה למתווכים מגיע, גם מהקנאה הזאת, לכסף שהם מרוויחים. זאת אומרת, צריך לציין את זה.
זאת אומרת שאם אנחנו נבוא, אם אנחנו נבוא לכנס של ארגון המתווכים, נראה 13,000 מרצדס, חונה בכניסה?
לא, כי שוב, כמו שציינת, יש פה גם את הפעמון, אמרת מקודם. בסוף, אלה שמצליחים לעבוד, שמבינים את המקצוע, ומצליחים לעבוד כמו שצריך, ומייצרים מזה פרנסה באופן עקבי, הם באמת יהיו אלה שיצאו עם המרצדס, וכל השאר ישחקו בנדמה לי. יעשו בין 5-7 עסקאות בשנה, ירוויחו כאילו הם היו אנשי מחירות סחירים אוברול.
או קופאים בסופו.
וזהו. וזה יהיה בסדר. בסוף המתווך צריך לקחת אחריות על העסק אליו הוא נכנס. ולהחליט שאם הוא נכנס לעסק הזה, הוא צריך להיות הגרסה הכי טובה של עצמו. וזה אומר שהוא צריך להשתמש ביועצים, והוא צריך לעשות טריינינג לעצמו, הוא צריך לשפר את עצמו מקצועית כל הזמן, ולהיות מחובר למקומות האלה שעוזרים לו לגדול. ופה גם חיבור למשרדים, וגם חיבור לסדנאות וליווי, כמו שאנחנו עושים, משאיר את המתווכים כל הזמן על על הגדילה
אבל
שלהם.
אבל יכול להיות שיהיה מתווך שהוא יקבל, ייקח את כל הסדנאות ואת כל, והוא בן אדם אינטליגנטי, אבל הוא עכשיו נמצא ביישוב, או האזור הגיאוגרפי שלו פתאום חלש, פתאום אין עסקאות, לא יודע, יכול להיות שהתנאי שטח מגבילים אותו?
זה מה זה מצחיק אותי כשאומרים את זה, כי זה מה זה בשוליים.
אני בכוונה אני שואל את ה...
בסופו של דבר, אם הוא עובד באזור הזה, ובאזור הזה יש 20 עסקאות בשנה, הוא בחר את האזור הזה מבחירה. הוא גם יכול ללכת ולעבוד באזור אחר, אזור שיש בו טראפיק יותר גבוה של עסקאות, ולעשות יותר. אם הוא אינטליגנט, ואם הוא השקיע בעצמו את הכלים הנכונים, ולקח ייעוץ נכון, ונכנס לסדנות והדרכות, כדאי לא לעבוד במקום שבו הפוטנציאל שלו להצליח יהיה גבוה יותר, ולא להישאר לעבוד ביישוב שאולי אלא אם כן הוא לקח... מבחינת הפוטנציאל העסקי, תראי, תראי. בלי קשר לכישורים שלו, אין לו יכולת לעשות מספיק כסף.
אלא אם כן הוא הגדיל ביישוב שלו את הפוטנציאל העסקי, ובמקום לקחת 3 עסקאות מתוך ה-20, הוא לוקח פתאום 7 מתוך ה-20 האלה.
נכון, אז זה העמקה של נתח שוק שבו הוא פועל, אז הוא צריך לעשות המון 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 פעילויות של מעורבות בקהילה, והוא צריך להיות מאוד מאוד נוכח, בשביל שהעסקאות האלה יגיעו אליו, כי הם מעטות מלכתחיל.
זה מזכיר לי מתווכת שראיינתי אותה פה, שהיא מאוד מאוד פעילה ב... באחת הקבוצות של כפר סבא,
כן.
וההתמחות שלה היא רק כפר סבא ירוקה.
כן.
ואיך אומרת, אין דירה שאני לא נוגעת בה של המחירה.
תראה, אבל כן. בוא נסתכל על המספרים.
כי היא מאוד מעורבת גם בוועד כן. שכונה וזה.
חשוב, חשוב.
בוא נסתכל על המספרים שמיכל ציינה. יש בשנים האחרונות במדינת ישראל כל שנה 80,000 נמכרות דירות יד שנייה.
כן.
אם 40% מהם מבוצעות על ידי מתווכים, זה 32,000. תחלקי 32,000 ב-15,000 מתווכים, זה ממוצע של 2 דירות למתווך.
אבל זה ממוצע.
אם באמת כולם עובדים בפועל, לפי הנתון.
מתוך ה-20, לא מתוך ה-15, אמרת
15,000 אנחנו מעריכים. אנחנו לא באמת יודעים.
אז זה המספרים.
גם יש אזורים רבועים יותר, יש אזורים רבועים פחות.
כן, אבל זה 15,000, שיכול להיות שיש מתווכים שעושים 2 עסקאות בשנה בקושי.
אם בכלל.
ויש כאלה שעושים 10 עסקאות בשנה, ויש כאלה את ה-5.
אני יכולה להגיד לך שהלקוח הממוצע שלי, לפחות אלה שמגיעים אליי, מקודם דיברת על מה יש לך לתת למתווך פעיל, זוכר? אז הרבה פעמים מתווך פעיל שהוא עסק של בן אדם אחד מגיע אליי, והוא רוצה לשפר את הביצועים שלו. המתווכים שמגיעים אליי, ממה שאני רואה, עושים סדר גודל, שבמינימום של המינימום הם עושים 8 עסקאות בשנה, בין 8 עסקאות בשנה, ל-20 עסקאות בשנה. לבד.
לפני שהוא פגש אותך.
ויש מתווכים שגם עושים 40 עסקאות בשנה לבד. הם עושים סדר גודל של בין 2-3 עסקאות בחודש.
אוקיי, אבל מפה...
אבל רגע, בוא נבין מה זה עסקה. עסקה זה צד. זאת אומרת שאם הוא ליווה את המוכר, זו עסקה. אם הוא ליווה גם את הקונה, מבחינתי זו עסקה כפולה. הוא ליווה שני צדדים, זה 2 עסקאות.
אם זו דירה להשקעה, והוא ליווה גם את המשווה, את המתווה, את הסוחר.
הם עושים עסקאות שורשרת. המוכר הוא בעצם קונה, שקונה ממוכר אחר, וככה הם מצליחים
יש
לייצר.
יש לי כרגע ומה, סיפור
רגע,
כזה.
רגע, אופר, ומה העמלה
המקובלת? של 5 גורמים מעורבים שם.
מה העמלה המקובלת?
כן.
אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, שרוב המתווכים, אני לוקחת איזה ממוצע כזה של כולם, אז הם עובדים בסדר גודל של בין 1.5% ל-1.7%, זה הממוצע. יש מתווכים, והיו לי לא מעט לקוחות כאלה, שלא יורדים משתי אחוז, וזה בנקר. והם מוכנים להפסיד את העסקה, כי הם יודעים שאם הם יתפשרו על העמלה הזו עם הלקוח, אחר כך כל לקוח שיבוא דרך הלקוח הזה, הוא כבר ירצה את המחיר שהלקוח קיבל. זאת אומרת, אם הם יעשו הנחה, זה יתנקם בהם בהמשך, והם לא מוכנים לעשות הנחה. הם יהיו מוכנים לבוא לקראת, נגיד, לשלם את העורך דין בתוך העסקה, אם זאת עסקה כפולה, אם הם מלווים את המוכר גם כמוכר וגם כקונה, או הם יהיו מוכנים לשלם על שירותים אחרים, אבל הם לא ירודו מעמלת התיווך שלהם. והם באמת סוכנים שמצליחים. אתה יודע, בסוף אומרים, בלי קשר לתיווך. מה שאתה מרוויח, זה תוצאה של הפילוסופיה העסקית שלך, ולא תוצאה של השוק שאתה חי בו. כי בסוף אתה מתמחר את עצמך לפי מה שאתה חושב שאתה יכול לתת, ולפי הערך שאתה מרגיש שאתה יכול לייצר. ובסוף זה בתוך המפגש שלך עם בעל הנכס, אם הוא מרגיש שאתה שווה את הסכום הזה, או לא.
עכשיו אני דווקא רוצה לקחת אותך, בזמן שנותר לנו, לאותו... מתווך שהחליט לצאת ממשרד המחירות שעבד פה, או שהחליט לפתוח עכשיו עסק, הרובד השלישי.
משרד בהקמה?
כן, הרובד השלישי. איזה כלים הוא צריך כאן בסיפור הזה?
וואו, משרד בהקמה זה, וואו, זה עבודה. הרבה פעמים המתווך מגיע, הוא יודע לעשות את התיווך.
לדעתי זה עבודה הכי כיפית.
נקרא לזה?
אני חושב, נכון?
תדע לך שהכי הרבה אנרגיה...
זה הכי כיף, זה הכי כיף, אני חושב. אתה מתחיל מאפס, אתה בונה.
כן, רק שזה הכי הרבה אנרגיה ועבודה ליועצת. כי הרבה פעמים אני קודם כל צריכה להשקיע... אני צריכה להשקיע אנרגיה ולשנות לו את התודעה, ולהבין שעד עכשיו הוא היה מתווך, שטיפל במוכרים וקונים, ועכשיו הוא רוצה לנהל משרד, כשלתוך הקונסטלציה הזו נכנס לקוח חדש, והוא הסוכן שלו, שאותו הוא צריך לגייס.
שם הלקוחות זה הסוכנים, נכון?
לנבות, לשמר, זאת עבודה שונה, זה שונה מלנהל עסק תיווך, ללנהל משרד תיווך. אז קודם כל, השינוי בתודעה הוא סופר משמעותי. הרבה פעמים אני עוזרת להם לבחור את הלוגו, את המסר, מה הערכים שלהם, מה הבידול שלהם.
הדרך לבית, הבית שלך, המפתח.
כי עד עכשיו הם היו תחת מעטפת של משרד מסוים, ויש להם רק את השם שלהם. אז גם בעבודת ההקמה אנחנו גם עוזרים, כי אני עוזרת להם בצד המיתוגי. ולפעמים זה יכול להיות בזה שאני בונה להם ממש תוכנית, איזה משרד כדאי להם לקחת, איזה עלויות, מה התקורות שהם מתחייבים אליהם, איך הולכת להיות השנה הראשונה שלהם כבעלי משרד, יש פה השקעה, הם עושים עכשיו איזשהו מעבר, אבל העסק הזה שלהם הוא מבוסס על יחידת רווח אחת, וזה הם, איך הם מג'נגלים בין להמשיך לייצר עסקאות לגייס סוכנים, ללוות, לאמן.
או שהם... אני מאמין שאתם פתחתם את המשרד, באתם ואמרתם, אנחנו יודעים שחצי שנה אין הכנסה.
חצי שנה? נראה לי
לפחות, לא יודע.
שדרור הבין שזה ייקח הרבה יותר מחצי שנה.
לא, היא תקופה מסוימת, ואז אתה שם כסף, אתה אומר...
בקצב ההכשרה שלהם...
זה כסף של השקעה, אתה משקיע בעסק, זה לא כסף שמיד נכנס.
נכון, זה הפתרון שלי לבעלי משרדים שהם בהקמה, כי אני עוזרת לגייס להם, אני גם מגייסת להם את הסוכנים, ואני גם מכשירה להם אותם, אז אני מאפשרת לבעל המשרד, שהוא ממש מתחיל בתחילת הדרך, להמשיך לייצר עסקאות, לוקחת חלק מאוד חשוב בעשייה שלו בצד המקצועי, כי בסוף הוא הסמכות המקצועית והמסחרית של המתווך בתוך השטח עצמו, אבל אני מקצרת לו את כל זמני הדרכה, גיוס, ליווי. אני משאירה לו רק את התמצית של לטפל בסוכנים האלה בשטח ולעזור להם להגיע לעסקאות מהר.
צריך לזכור שבאיזשהו מקום, השוק הזה והתחום הזה של נדלן והנגזרת השנייה שלו, נגיד שזה נקרא תיווך, יש לה עילה מסוימת של הרבה כסף והרבה המון כסף. שמעת את הניתוחים ואת המספרים? בפועל אני חושב שהמציאות היא שונה, היא לא פשוטה.
פשוט זה לא, אבל שום דבר לא פשוט.
גם
לפתוח עסק של פלאפל זה לא פשוט,
נכון? אפילו יותר מורכב. פה צריך רישיון עסק בעסק של פלאפל, פה אתה לא צריך שום דבר, ולכאורה הקלות הזאת היא די מעוותת את המציאות. כמות האנשים שנכנסת לתחום ויוצאת היא מטורפת, כמות האנשים שנכנסת לתחום ולא מבינה מה מצפה לה היא עוד יותר גדולה. זה נכון גם לבעלי משרדים, זה נכון גם לסוכנים. אין כסף, כנראה לא גדל על העצים כל כך פשוט וקל, אבל אתה יודע, כל אחד רשאי וצריך לעשות את ההזדמנות שלו.
כן, לא, זה אני
צד אחד. הרבה, אני שנים לימדתי את הפרק המקצועי בקורסי ההכשרה של אחד מהאקדמיות. ותמיד הייתי מגיע לקורס שנקרא, לשיעור הזה, שזה 4 שעות של פרקטיקה. והייתי שואל את האנשים, למה באתם? אז הוא אומר, מה, זה נורא פשוט, תפרסם מודעה ביד 2, ונביא את האנשים ונראה להם. כן, ואיזה מודעה תפרסם ביד 2? הוא אומר של מישהו שפרסם בעצמו ביד 2, נבוא אליו, נגיד לו. אנשים לא מבינים מה התהליכים שקורים. חושבים שזה מאוד מאוד פשוט ומאוד קל, ופתאום חוטפים את האלם של החיים שלהם.
אני חושב שבהרבה תחומים שההכשרה המקצועית שלהם יחסית פשוטה, גם התחום שאני בו מתעסק, אנשים חושבים שאפשר לעשות זה על הדרך. ואז אנחנו רואים את זה.
נכון, בגלל זה אם יש פה מאזינים באמת ש...
תחשוב רק רגע על המספרים, אופר. רק בשביל שנבין. כמה אנשים לוקחים משכנתה?
בישראל?
לא. מרכיב המשכנתה, אנחנו יודעים ששישה, 7 מיליארד שקל, זה היה המשכנתה המשכנתאות בחודש. בשנים האחרונות. המרכיב המשכנתה היה 50% מערך הבית. 12 מיליון שקל, משכנתאות. זה תחום המחירה. מתוך זה 40% הלך למתווכים כפול 2%. תבין את המספרים שהשוק הזה יכול לגלגל, הוא לכאורה מעבר את זה. הוא מתחלק אצל 13,000 אנשים, שבסופו של דבר מעטים מהם כנראה עושים הרבה כסף, או הרבה כסף.
זה בסדר, אפשר לעשות הרבה, אפשר לעשות גם נורמלית.
מי שמבין את המהות של העסק הזה, ולוקח את עצמו ברצינות, ומבין שהוא מבקש לטפל בעסקה החשובה, היקרה, המפחידה ביותר בחייו של אדם, ומתייחס לזה במלוא הרצינות, ולה קורטוב המקצועי, לה המהות המקצועית הזאת, הוא גם משלב כלים של ניהול עסק, הוא סקרן, הוא לומד, הוא לא מפספס אף הזדמנות לגדול ולהתפתח, הוא כל הזמן חושב איך הוא יכול להתרחב, אלה יצליחו. נקודה, העסק הזה לא מורכב, זה לא עסק מורכב. אם כבר מדברים על הקושי של תיווך, הקושי של תיווך הוא יותר קושי מנטלי. העסק עצמו לא מורכב, תגייס נכסים, יהיה לך עסקאות, הקונים יבואו כבי פרודקט לזה שיש לך נכסים בבלעדיות, והכל ירוץ.
המורכבות
זה, לא מורכב.
לגרום לבן אדם לדפוק על הדלת, ולעשות בדיוק. את הצעד הראשון.
זה לצאת מאזור הנוחות, זה להתמודד עם הלא, זה להתמודד עם הסטריאוטיפ של הענף הזה, זה לא לתת לפחד לנהל אותך. זה המון 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 מרכיבים, שבסופו של דבר, אם הוא צולח אותם, אז הוא יצליח, זה לא משנה אם הוא עובד בגליל העליון, או בבאר שבע, או במרכז תל אביב. זה בסוף משותף לכולם. ואם יש מאזינים באמת שמקשיבים לפרק הזה היום, כי יש פה באמת הזדמנות נדירה להבין את העולם הזה יותר לעומק, שיבינו שאם הם נכנסים לתחום הזה והם חשבו לעצמם שהם יעשו את זה על הדרך וחשבו לעצמם שהם לא צריכים הכשרה, הם טועים. הם חייבים הכשרה. כי אם הם לא יעשו את זה, הם מבזבזים לעצמם את הזמן, אבל בעיקר בעיקר הם שוחקים לעצמם.
איפה מוצאים את ההכשרה? הנה אנחנו בסוף כבר.
בסוף, הנה זה קיים, פעם זה לא היה קיים, פעם היית צריך ללכת לרשתות כדי לקבל הכשרה, היום זה קיים, הנה המרכז הארצי להכשרת מתווכים קיים,
עושים גוגל, המרכז הארצי להכשרת מתווכים.
בוודאי, יש לנו בפייסבוק, יש לי קבוצה מאוד גדולה בפייסבוק שנקראת מתווכים משתפים בידע וכלים, אפשר בקלות להיכנס לקבוצה, יש לי ערוץ פודקאסט מאוד חזק שנקרא המדריך המלא למתווך המצליח, יש שם מלא תוכן מקצועי, כולו חינמי. ופשוט להגיע, אני במרחק וואטסאפ, אפשר להגיע אלינו בכל דרך.
מיכל, אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך היום.
כן.
ראית חברה שעה זאת מהר?
ממש.
היא פשוט לא שומעת את הכלבים ברקע.
כן, לא, כי רק אני שומע את זה באוזניות. הנה, את שומעת עכשיו עוד לא.
הכלבים הם אותו סיוד.
כן, כן. אנחנו שמחנו לארח. שבוע הבא, שכנה שלך, גליה אליצור, מכיר?
הוא, אח הדין גליה אליצור.
כן. אחלה עורכת דין.
נכון.
יש לי אחלה סיפור לשבוע הבא, אני אספר לך אותו תכף. משהו, וואו, למות. טוב, מהעולמות שלנו. תהיו במתח. סוף שבוע נעים, סובי זירו. תודה רבה לשוקי, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלמות עם גידי לוויתן, עם האנרגיות שלו. סוף שבוע טוב. תודה מיכל, תודה דרור. ביי ביי.
ביי ביי.